ספר שלבי הסולם, כרך ד', מועדים חנוכה, מאמר י' ג', מהו מסרת גיבורים ביד חלשים בעבודה. מאמר בעמוד 76. לפני כן נזכיר שיש לנו מענה קולי לשאלות שלכם, ובטלפון 03-922-6650. מהו מסרת גיבורים ביד חלשים בעבודה? הנה סדר העבודה. בזמן שהאדם רוצה לעשות הכל לשם שמיים, היינו שהמעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שכר, היות שזהו נגד הטבע, מטעם שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. לכן ניתנה לנו עבודה, לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק להשפיע לטובת השם. ובכדי שנוכל לעבוד עבודה זו, היינו לצאת משליטת אהבה עצמית, ניתן לנו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. כמו שאומר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. וכמו שמפורש בספר מתן תורה, שבסגולה זו נצא משליטת הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד לתועלת השם. ובעניין ואהבת לרעך כמוך, יש לפרש בית פירושים. א', כפשוטו בין אדם לחברו. ב', בין אדם למקום, כמאמר חז"ל, רעך ורע אביך אל תעזוב. רעך זה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, שמפרשים, זה הקדוש ברוך הוא שקרא אותם אחים ורעים. נמצא שעניין ואהבת לרעך כמוך, הכוונה היא להגיע לאהוב את השם כמוך. נמצא שיש בית בחינות ואהבת לרעך כמוך. א', צריכים לומר בתור סגולה. כלומר, מה שצריכים לאהוב את חברו, הוא רק שעל ידו נוכל להגיע גם כן לאהוב את השם. כמובא בספר מתן תורה.
אבל מכאן משמע שלאהוב את חברו, זה איזה מין קרש קפיצה, אמצעי, שאחרי שאני מגיע למטרה, אז אני לא צריך את האמצעי ואני יכול לזלזל בו. וזה לא כך, כי כל הזולת, מה שיוצא מחוץ לגוף של אדם, הוא בעצם מתאחד כאחד, ואז אדם רואה שחוץ ממנו יש רק בורא, וכל היתר נשמות, האדם מייחד אותם אז לעצמו, וזה נקרא שזה שלו. זה אחד, ושנית, שרואים את כולם כמערכת, כאגודה אחת, ככלי אחד, כלפי הבורא, ומתחילים להתייחס אליהם גם כן מצד הבורא כמו, זאת אומרת, מצד אחד אדם מרגיש כל היתר נשמות כגוף שלו, מצד שני מתייחס אליהם כמו שהוא אחראי על כל הגוף שלו, כמו שהבורא כך מתייחס לנבראים. אז לא שמאהבת הבריות לאהבת השם, ואז שמגיע לאהבת השם הבריות כבר לא חשובות ואפשר לעזוב אותם, אלא האמצעי הזה דווקא שמלכתחילה נראה כאמצעי, ולכן קצת יש בו חוסר חשיבות לעומת המטרה הסופית, אהבת השם, הוא הופך להיות בדיוק כמו המטרה.
לכן, כמו באהבת חברים, האדם כשרוצה להידבק עם חברים, הוא בוחר לעצמו עם מי להתחבר. היינו שהאדם בורר לעצמו חברים. הוא מחפש חברים שיהיו בהם מעלות טובות. כמו כן האדם כשרוצה לאהוב את השם. האדם צריך להשתדל לראות את הגדלות וחשיבות של השם. וזה מעורר באדם אהבת השם. ואם אין האדם מסוגל לראות את גדלות וחשיבות הבורא, מטעם שהרע שבאדם מראה לשון הרע על הבורא, אז האדם צריך להתפלל להשם שהשם יעזור לו, שיהיה בידו כוח להתגבר ולומר למעלה מהדעת, אני רוצה להאמין בגדלות וחשיבות השם, כדי שאני אוכל לאהוב אותו. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, אהבת חברים היא אמצעי שעל ידה יכולים להגיע להמטרה, שהיא אהבת השם.
כשהוא כותב לאהוב את השם בכל נפשך, אם בכל לבבך וכל הרצונות, אז מה זה נפשך?
במוח ובליבה זה נקרא בעצם. בכל לבבך ובכל נפשך זה ברצונות לקבל מה שיש בלב וברצונות להשפיע מה שקיימות בנפש. שיהיה לקבל מנת להשפיע בסופו של דבר. ואהבת את השם אלוקיך, האהבה היא כבר בהשפעה. חפץ חסד זה לא אהבה. אהבה זה נמדדת, בודקת בכמה שאדם נותן.
ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. כלומר, בזה שהאדם מתייגע בדרך ארץ, שהוא עניין עבודה בין אדם לחברו, זוהי סגולה שיכול לבוא לאהבת השם, הנקרא בחינת תורה. שעיקר התורה היא שעל ידי התורה מתחברים להנותן התורה. שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שעל ידי התורה, שהיא בחינת תבלין, זוכים לבחינת דבקות בהשם, שהוא נקרא מחזירו למוטב. וזהו על ידי יגיעת שניהם משכחת אבון. היינו, על ידי יגיעת בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שהיא על ידי יגיעה בתורה, משכח אבון. כלומר, האבון של עץ הדעת, שמזה נמשכות האבונות, מתקן על ידי שניהם. הנה הכתוב אומר, הנה עין השם אל יראיו למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולהחיותם ברעב. ויש להבין מהו עין השם אל יראיו דווקא. הלא עיני השם משוטטות בכל. ויש להאמין שהשם משגיח על כל העולם בהשגחה פרטית בבחינת טוב ומיטיב, ולאו דווקא אל יראיו. ויש לפרש זה שאין אנו מדברים מהשם, אלא מבחינת ממעשיך הכרנוך. כלומר, שדווקא היראיו הם המרגישים שאין השם משגיח על כל העולם. היינו, שרק אלו שהם יראי השם משיגים שהשם משגיח על העולם בבחינת השגחה פרטית, בבחינת טוב ומיטיב. מה שאינו כן אצל כלל העולם, שעליהם שורה בחינת הסתר פנים על ההשגחה, שאינם יכולים להשיג את השגחתו יתברך, שהיא בבחינת טוב ומיטיב.
זאת אומרת, עד כמה שאדם מתקדם יותר ומחפש את הבורא, אז הוא מתחיל לראות עד כמה שהבורא נסתר בכל מיני אופנים, ועד כמה שאי אפשר לאחז בו, לנגוע בו, לראות אותו ולבדוק ולהבחן בו שום דבר. מי שלא רוצה להתקרב ולהכיר את הכוח העליון, אז לא רואה דברים האלו, ואז נראה לו שזה קרוב. ומי שבודק ורואה, רואה עד כמה שזה נעלם ממנו, ואז נראה לו שכל הדברים האלה כדביקות, כהכרה, כהבנה, הם מאוד מאוד רחוקים ממנו. ולכן יוצא כאן באמת שמי שמתעמק יותר ומתקדם יותר, אז נראה לו שהוא מתרחק יותר.
זהו, כמו שכתוב בהקדמת ספר התואר, כל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע. היינו, שכל זמן שהכלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, אי אפשר לראות את ההשגחה בבחינת טוב ומיטיב. אלא, כנזכר, היינו, מי יכול לראות את עין השם, שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, רק אלה שהם המייחלים לחסדו. כי חסדו פירושו שהם מייחלים לקבל מידת החסד מהשם. היינו, שהם מייחלים לקבל מהשם מידת השפעה, הנקראת השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. לכן כשהם זוכים למידת השפעה, כבר הכלי קבלה שלהם, כבר הכלי קבלה שלהם אינם מלוכלכים. אז הם זוכים לעין השם. היינו להרגיש שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. מה שאם כן לאנשים שאינם מייחלים להשיג מידת החסד, היינו לכלים דהשפעה, הם נמצאים תחת שליטת טוב ורע. אולם מי שהבורא נותן את החסד, אולם למי הבורא נותן את החסד, הנקרא כלים דהשפעה, שהוא טבע שני, לא לכולם. כלומר, שיש הרבה אנשים שמייחלים לחסדו, היינו שהבורא ייתן להם את מידת החסד. אולם לאלה אנשים שהם חושבים שעניין החסד הוא רק לבחינת תוספות, זאת אומרת, הם מחזיקים את עצמם לשלמים, אלא הם צריכים את מידת החסד שהבורא ייתן להם, שזה יהיה אצלם בחינת תוספות טובה. לאלו אנשים אין הבורא נותן להם את החסד, הנקרא כלים דהשפעה. וזהו מטעם שמלמעלה נותנים רק לאלו שיש להם כלים להמילוי. זאת אומרת, אם אין חיסרון אמיתי, אין באפשרות למלות. אלא דווקא מתי אפשר למלות את החיסרון? שהאדם אינו מבקש מותרות, אלא הכרחיות. אז האדם מקבל, כי מותרות לא נקרא חיסרון.
המותרות, חיסרון ומילוי, הם בעצם כלפי כל מושג ומושג. יש כלי לצורך כלי, לצורך כלי, מילוי לצורך מילוי, לצורך מילוי, שזה לאט לאט מתגבר. נגיד, אני רוצה ליהנות מסעודה. אז יש לי עכשיו חיסרון שאין לי תאבון. חיסרון שאין לי חיסרון לסעודה. אז אני הולך לטייל, אז אני לוקח איזה דג מלוח, קצת ויסקי, קצת עוד משהו, חריף, כן? ועם כאלה שיורו בתאבון. זאת אומרת, כדי לבנות חיסרון, צריכים עוד הרבה הרבה לעבוד בשביל, כדי שיהיה לנו חיסרון, לחיסרון האמיתי. וכל פעם שאני מקבל על ידי הגיעה שלי תוספת חיסרון, קצת יותר אני רוצה, קצת יותר אני רוצה, אז מה שאני רוצה ומקבל זה נקרא מילוי. אז בא חיסרון יותר לסעודה שעומדת לפניי, ואני מחכה מתי שאני באמת אהיה רעב, אז כמה שאני יותר רעב, אני אומר, אני מקבל מה שאני רוצה. כן? רעבון, תאבון. זה נקרא בשבילי עכשיו מילוי. זאת אומרת, בניית הכלי הרצוי הוא גם כן מילוי. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למה שאנחנו הולכים בדרך ומרגישים שאנחנו רחוקים, שאין לנו שום דבר, שאנחנו לא רואים, לא מכירים, לא מתקדמים, ומיואשים, ו... כל הדברים שליליים, הם בעצם הבחנות של הכלי השלם שאנחנו צריכים לבנות, ואז נקבל בו את הסעודה, את המילוי. ולכן כל האלמנטים האלו שנבנים עכשיו בנו, כל החסרונות הפרטיים של אותו הכלי הגדול החסר, הם נקראים מילואים. כן, והעם ודאי שלא חושב כך, אלא אנחנו צריכים להבין שבשבילנו זה נקרא המילוי. חיסרון לחיסרון. אם היה לי עכשיו חיסרון גדול לבורא, לייחוד איתו, להשפיע לו, אז הייתי אחרת לגמרי, מתנהג. כן? אז חסר לי חיסרון. ואם אני לומד ועושה כל מיני פעולות בקבוצה ובהכל, ומקבל מהקבוצה חיסרון יותר גדול מעכשיו, זה נקרא שקיבלתי מילוי מה שרציתי. כן.
אבל לפי שאני מבין, זה שברת את המחסום, אתה אין לך כבר את כל הכלים להשפעה שלך מתוקנים. זה שלב יותר מאוחר, ובוודאי ובוודאי הכלים בקבלה שלך אינם מתוקנים. אבל כאן הוא אומר, לכן כשהם זורקים במידת השפעה, כבר כלי הקבלה שלהם אינם מלוכלכים.
לכמה שהאדם מגלה את הכלים שלו במידה הזאת, הוא נמצא בתיקון של כלים דהשפעה, בכמה שהוא רואה. הרי הוא לא רואה את הדרך. אנחנו מדברים תיאורטית, יש לפני עוד 125 מדרגות, אבל הוא לא מבין. בשבילו, בכלי הקטן שלו שמתגלה תיקון, הוא חושב שעכשיו הוא כבר בין סוף, כבר לא, איך יכול להיות יותר? אם אני לא רואה יותר, אם אני לא מרגיש שצריך להיות יותר, זה כמו שחסר לי אצבע שישית, יש לי חמישה אצבעות, יש לי אצבע שישית? לא. חסרה? לא. אבל אם היה, כנראה שהייתי עושה עוד דברים שעם חמישה אצבעות אי אפשר לעשות. אנחנו רואים אנשים בשלוש אצבעות לא יכולים לעשות כמו שבחמש. זאת אומרת, אני לא יכול לגלות חיסרון במשהו אם את זה אף פעם לא היה בי. אני צריך קודם, זה נקרא שאור בונה את הכלים. אני צריך קודם לדעת מה אני מרוויח מזה. ואז החוסר הזה יבנה בי חיסרון לדבר. אני לא טעמתי אף פעם איזשהו, עכשיו הביאו לי איזשהו ירק, אומרים תאכל את זה או תשתה את זה, אין לי לזה שום תאבון, חיסרון, משהו. אז מתחילים להסביר, זה כדאי לטובתך, לבריאותך וכן הלאה. נו, אם זה לבריאות וחסר לי אותו, אז אני לוקח, אבל דווקא לזה אין לי שום חיסרון. אז צריכים באיזשהו דרכים אלטרנטיביים להסביר לי שכדאי לי במוח, אבל לא בטעם. חיסרון אין. לכן לאדם יש שתי מערכות, מוח וליבה, שיוכל להתקדם לדברים שלא מרגיש בהם חיסרון טבעי. ו... כן?
בוודאי הוא לא ירגיש כלי קבלה שלו מתוקנים?
לא, אין לו כלים קבלה יותר. אין, אם התגלו לי עכשיו 10 גרם של כלי קבלה ובהם אני מרגיש תיקון חפץ חסד, גמרנו. אני לא מתאר לעצמי שיכול להיות יותר. אני נמצא בין סוף, אני נמצא, העולם כל כך טוב, הכל טוב. אני כולי כולי מלא. אתה יכול להגיד טיפשון, אתה כמו תינוק, מה אתה שמח כל כך? מה יש לך בחיים? קיבלת עכשיו איזושהי סוכריה קטנה, וזה כל החיים, אבל תינוק לא מרגיש שיש עוד משהו בחיים חוץ מזה. חסר לו? לא, לא חסר. אתה, כי יושב מעלה, מסתכל עליו, אומר שכן, עד הדרגה שיהיה אדם, עוד חסר לו. אבל לא שזה חסר לו. אז אנחנו צריכים להבדיל. החיסרון שמתגלה בקו שמאל, אחר כך מתגלה בצורה לא יפה, לא נעימה, אנחנו לא אוהבים חיסרונות, אבל אתה, שיושב מעלה, אתה רואה, כן, הוא חייב, שיתגלה לו עוד ועוד חיסרונות, ואפילו שירגיש רע, אבל על ידי זה יגיע לטוב. אבל אתה חושב, האדם שנמצא ב-10 גרם רצון, אבל שרצון הזה מלא, הוא לא רוצה שום דבר. הוא לא יכול לרצות שום דבר. גם אתה? לא יכול, אם חיסרון לא נגלה. כן?
כשאדם
מקבל בו נגיד את המסך בלי קטן, אני הבנתי שיש לו גם עבודה מאוד מאוד קשה להפסיק את כל יתר הרצונות שלו בצמצום. זאת אומרת, אוקיי, את נקודה הזאת קיבלתי מסך, אבל לא... הוא מקבל מלמעלה כוחות, ועל ידי הכוחות האלו הוא מחזיק את עצמו ומרגיש את עצמו בעולמו של הבורא. הכוח מלמעלה שולט עליו ונותן לו תיקון, גילוי הבורא נותן לו תיקון, ואז הוא שרוי בעולמו של הקדוש ברוך הוא ואין לו שום בעיה. המאמצים זה קודם ולא בזמן קבלת התגמול. שאתה הגעת למשהו, התיקון נעשה בך, אתה לא מרגיש שום מאמץ. ההפך, אתה מרגיש בזה טוב, נוח. בוא נגיד כך, האדם אינטליגנטי, לובש עניבה ועוד כל מיני דברים ומחזיק את עצמו, בשבילו זה נוח וטוב. לי לעשות כך, נגיד שאני איש פשוט. זה ממש מאמץ גדול, וזה ככה להחזיק את עצמו, זה קשה לי, אני צריך כל הזמן להיות לחוץ. כן? חסרים לי תיקונים מה שהוא עשה. ובשבילו זה... זה החיים שלו, זה ההופעה שלו, זה הרמה שלו. כן? אז הוא לא מרגיש בזה רע ומתוח. מה שאם כן אני, שאני צריך להגיע למעמד, נגיד, להופעה כמוהו. אז יש זמן הגיעה ויש זמן קבלת התשלום, תגמול, ששם לא מרגישים חס ושלום שום מאמץ, אלא ההפך, הרפיה, שלווה ושלמות. לא יכול להיות שאדם משיג מטרה, הוא גם כן נמצא במתח ובמאמץ, כי זה מורגש בנו כחיסרון, שכלי עדיין לא מתוקן.
וזה שכתוב, אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. בזה אנשים מדברים שמייחלים לחסדו. כלומר, לאיזה צורך הם מייחלים? שהשם ייתן להם את מידת החסד. זהו דווקא באלו אנשים שמרגישים שצריכים את מידת החסד בכדי להציל ממוות נפשם. היינו דווקא באלו אנשים שרוצים להגיע לדבקות השם, היינו להיות דבוקים בחיי החיים. אחרת, אם אין להם דבקות, הם מרגישים עצמם שהם בחינת מתים, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן הם מבקשים מהבורא שיציל אותם ממוות, כי שינוי צורה מפריד אותם מחיי החיים.
יש שאלות? בסדר. הוא כותב כל כך רחב וחלק.
מה שאם כן, דבקות השם הוא בחינת חיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נמצא, מה שהם מבקשים את מידת החסד, הוא מטעם שלא רוצים להיות בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. להם הבורא נותן את מידת החסד, היינו כלים דהשפעה. וזה שכתוב להציל ממוות נפשם,
שהם מרגישים את עצמם הנמצאים במוות בלי מידת חסד, זה החיסרון הקודם שלהם לקבלת המידה הזאת, אחרת לא היו מרגישים שיצאו ממוות.
היינו כנזכר, זה שהוא מבקש מהשם שייתן לו את מידת החסד, הוא מטעם להציל ממוות נפשם. זה נקרא החיסרון, שהוא כלי שיכול לקבל מילוי. מה שאם כן אלו אנשים שהם צריכים לעזרת השם מטעם מותרות, אין להם כלים אמיתיים, היינו חיסרון אמיתי, שהשם ייתן להם את הכלים מטעם להציל ממוות נפשם, אלא מטעם מותרות.
ומותרות לא מקבלים מלמעלה, אלה רק דברים הנחוצים, ולכן בלי שאדם מתייגע בקבוצה, כמו שהוא אומר מלכתחילה שם, מאהבת הבריות לאהבת השם, אז לא יהיה לו חיסרון לקבלת תכונת החסד, כוח החסד. ולכן כך יישאר בלי תיקון. כן. להציל ממוות נפש
שלי.
למה שלך? שלי? זה אומר שלי, לא שלך. זה פעולה אלטרואיסטית, מפני שאני מבקש כוח ההשפעה, זה נקרא חיים, והמוות נקרא כוח הקבלה, שבזה עכשיו אני נמצא, וקבלת ההשפעה, כוחות שיכולים לעזור לי להרגיש צער זולת, ובכל האפשרות שניתנת לי למלא את הזולת, זה נקרא בשבילי חיים, ופחות מזה נקרא מוות. זה חיים רוחניים, אלו הם חיים רוחניים, וזה החיסרון שאליו אדם צריך להגיע אם הוא רוצה להגיע למטרה, להידמות לבורא. ובמידה שהוא מגיע קצת לזה, מתחיל להבין שבורא כן נמצא בתכונה הזאת, ורק תכונה הזאת, שזאת תכונת הבורא, ואין לו שום דבר חוץ מזה, חוץ מזה אין לו כלום. כל החסרונות הם רק על זה שאדם הפוך מהבורא מלכתחילה, הוא נברא כהעתקה מהאור, אחוריים של האור, יש מיש ויש מאין, בנו את החומר שלנו. ולכן במידה שאדם מתקדם, הוא מבין שהבורא הוא רק כוח השפעה, יכול לתת לאדם רק את הכוח השפעה, ולהתקרב אליו זה רק להיות בכוח השפעה, ואין יותר על מה לדבר. והאמצעי לזה היחידי בעולם שלנו זה הקבוצה, שאם אני מתאמן בנכון, מתייחס אליה נכון, לקבוצה, לאנושות, כן, זה בעצם האמצעי היחידי שיכול להביא לחיסרון הנכון, שאז בשבילי לקבל כוח ההשפעה זה יהיה כמתנה, כמילוי. והמילוי הזה יתגלה גם כן בזה שאני אתחיל להרגיש צער הזולת, אבל בשבילי זה יהיה ממש המילוי, כי אני ארצה לעבוד עם זה. נו, נמשיך את המאמר הזה מחר, ובינתיים נעבור לחלק השני.